אני לא יודעת, אני רוצה שהם יביאו לחתונמי אנשים בנאליים. נגיד,
כן.
כאילו מישהו בנאלי, נגיד, לא, הם תמיד מביאים לך אנשים שכאילו יראו לך יפה על המסך. אני רוצה מישהי סטנדרטית לחלוטין, מישהו סטנדרטי לחלוטין, שלא יודעת, עובד באיזה עבודת לואו-טק סטנדרטית כזאת, לא איזה היי-סוסייטי, היא עובדת באיזה עבודת לואו-טק סטנדרטית לחלוטין, משהו כאילו זה, וזהו.
זהו, אז...
אותם, אותם, אני רוצה לראות אותם, כי שם את תמצאי את הדרמה האמיתית.
אז האנשים האלה. האנשים שהם עכשיו, יש עוד קבוצות בפייסבוק של זוגיות, כל הבונים זוגיות האלה למיניהם.
כן.
אז פרסמו שם שמלהקים עכשיו לעונה הבאה של חתונמי, וזה מחפשים את הרווקים הכי שווים מעל גיל 30. ואז אנשים הגיבו שם, כאילו, מה עם אנשים שהם לא שווים? כאילו, יש מה עם אנשים רגילים? כי אני בכיף לא... הייתי הולכת אם היו מקבלים אותי, כאילו, היו שם אנשים שכתבו את זה. הייתי הולכת אם היו מקבלים אותי, אבל מה עם אנשים שהם לא עכשיו דוגמני צמרת בהייטקס?
יפ.
אבל זה אנשים שלא כיף לראות על המסך.
נכון, את רוצה לראות את דוגמני צמרת בהייטקס, אבל זה גם גורם לך להרגיש טוב עם עצמך. נכנסת פה עכשיו לפסיכולוגיה של חתונמי. זה גם גורם לך להרגיש טוב עם עצמך, של כזה, או, אם היא כזאת מוצלחת, והיא עדיין לא מצאה זוגיות, אז אני בסדר, יש לי עוד תקווה.
אבל היה לך את הדובי וה...
חמודים, לכו לטיפול.
קודם כל, כן. לא, היה לך את הזוג המבוגר הזה.
בסדר, אבל הם היו בעבר, בעברם. בפעם הם היו בזוגיות.
הם היו כאילו... זה היה בעונה של דניס?
לא יודעת. הם היו כאילו פרק ב'.
כן, אבל הם היו כאילו גם חתונמי, והם היו בעונה... לדעתי זה היה בעונה של דניס. אני לא זוכרת.
אני אערף.
והם כאילו לא...
לא.
הם לא שרדו עד הסוף אפילו, כי אנשים בגיל הזה, אנשים שבאמת כאילו, למרות שגם הוא היה אז תחון מהתחת וכל מיני כאלה דברים וסופר זה, אבל אנשים בגיל הזה, זה אנשים שגם אין להם כוח לבולשיט פה, כאילו את עוד סובלת איכשהו את ה-40 יום האלה, מעטים אלה שנפרדים לפני סוף ה-40 יום, ופה הם כאילו ממש ממש...
כי אין לך, אין לך רצון, את כבר כזה, טוב יאללה, תכלס, מה?
כן, מתאים, לא מתאים, בואו לא נמשך את הזמן אותם.
וגם נשים בגיל הזה לא יותר מדי מתלהבים על לעבור לגור ביחד.
לא מהר, לא ככה.
אמא ואופר כבר מלא שנים, וכאילו...
כן, כל אחד בפינה שלו, יש לי את הבית שלי, לך יש את הבית שלך, בוא נמרבב. ובסופשים. כן, שזה מתאים להם גם, מרה. אמא שלך הסתדרה עם אופר.
היום זה פרק שלך.
כן, זה כל הרנט חתונמי שהתחלנו איתו, שאפילו ידעתי שאת מקליטה.
כמובן.
החלתי לקלוט את זה לקראת הסוף, כי התחלתי להסתכל על המסך.
על הזמן.
ואז אני רואה שאת מתחילה...
בסדר, זה... הצטמצם בחצי בערך.
יש הרבה מה להגיד על
אלא
חתונמי.
אלא אם כן, אני בספק שמישהו ירצה לשמוע אותנו חופרות כבר 7 דקות על חתונמי. אז,
אבל אם מישהו רוצה פרק בונוס שבו אנחנו מדברות רש על ריאליטי, דברו איתנו. רצינו לעשות פרק על ריאליטי.
היינו צריכות לעשות פרקי בונוס. פרקי דברות בונוס. רש על דברים.
וואי, כן. אם אתם רוצים פרקים של מדברות שטויות, מתעסקות בשטויות, אנחנו יכולות לעשות את זה. כן. בכיף, בשמחה.
ככה אנחנו מעבירות שעה לפני שאנחנו נקטור את הפרק. אז בקיצור, 7 דקות המקוריות התמצמו אולי 3. פרק שלך אז.
פרק
אנחנו
שלי.
אנחנו מתעסקות בעיקר, אני פה עליית הבאבי.
נכון.
אנחנו פודקאסט היסטורי.
נכון. אנחנו בוחרות נושא היסטורי מתוך העולם. נושא יומיומי וחוקרות אותו היסטורי.
כן, וזהו, ויש לנו קבוצת פייסבוק.
נכון.
אז תצטרפו לשם, ותעקבו לכם בכל הרשתות החברתיות, הפעם אני אומרת את זה בהתחלה. כן. ואנחנו אומרות את זה בסוף, לא יודעת למה. וכאילו שיווקי זה לא חכם.
תבואו, כיף אצלנו. מוזמנים גם לדרג אותנו בספוטיפיי וכאלה. אז הפעם זה פרק שלי. אני לא יודעת כאילו אם יש צורך לציין את זה או לא, כי נגיד חיים כן אמר שהוא שמע על מייפל מהפודקאסט, אז אני לא יודעת אם זה משהו לציין, אבל מייפל נפטר השבוע. למי ששמע עליו מהפודקאסט, לא החתול שיושב עלינו קבוע, אבל זה החתול שיושב בצד ומקשיב.
כן, ולפעמים עושה לנו מיהווים.
ולפעמים עושה לנו מיהווים שמדברים איתו, אז ככה עדכון קצת עצוב מהצד שלנו, אבל לא נורא נביא, מה זה לא נורא? נורא.
אבל יופי.
כאילו, יש לי כבר איזה 5 ימים להקל את זה לאט לאט, ועוד מעט אנחנו נביא לריין אח קטן חדש, כדי שיפסיק לשגע אותנו.
ותקראו לו בוטן, אני מבקשת.
לא, אנחנו החלטנו איך לקרוא לו כבר.
בוטן.
לא.
בוטן. הוא יהיה בוטן, I'm sorry.
את תקראי לו בוטן 2, השני לשמו.
בוטן.
כן, כי הוא יהיה מאוד דומה למייפל. זהו, זה ככה עדכונים מהצד שלנו, למי שהיה מעניין יותר או פחות. פרק שלי השבוע. ולפני שאני אומרת לך מה השם של הפרק ומה, על מה בעצם נדבר, אני רוצה להתחיל עם סיפור אינטראקטיבי, כמו שאת עשית לי עם השדים היפנים.
תודה לך.
כן, ככה מעניין אותי.
מעתיקנית יוס.
אני חושבת למה רק את יכולה. גם אני יכולה לפעמים לעשות לך כאלה דברים.
תמציאי רעיונות משלך, גברת.
תראי, כשמשהו עובד...
תהי יזמית.
יזמית. תראי.
אין מספיק נשים יזמיות. תהי יזמית. תשברי את תקרת הזכוכית.
תראי, אנחנו פה שיתוף פעולה. אנחנו פה צוות. אנחנו יזמות ביחד.
רוכבת על ההצלחה שלי.
חד משמעית. ככה. בואי נחזיר אותך רגע בזמן אחורה אחורה.
למה? לא כיף שם. אנשים מתעדשים ומתים.
כן, אבל לפני זה. לא עד כדי כך, לפעם. ככה לתקופה שבה את רווקה צעירה, שמחפשת אהבה, במהלך מלחמת העולם הראשונה.
ברור, כן, כן.
את רואה? זה נחמד, כי זה ככה מתקשר לנו לחתונה מבלי
שתכננו. אם אני לא מתה,
כן.
אז אני מחפשת אהבה. זה מה שחשוב.
כן, אנחנו בתחילת המאה ה-20, נכון, זה או למות.
או לחפש אהבה.
או לחפש בעל, כן.
לא אוכל, נגיד.
לא. בתקופה הזאת כבר קצת יותר אוכל, את יודעת, זה לא סופר.
מלחמה.
לא סופר בפעם. מלחמת העולם הראשונה. לא כזה רחוק.
אוקיי.
תחילת המאה ה-20. אז כאילו לא היה חתונמי, ולא היה טינדר, והנה את שם עומדת, מוכנה להתחתן, וכל המחזרים הפוטנציאליים שלך פתאום יצאו לריב באירופה.
ואין לך מה לעשות עם עצמך.
ואין לך מה לעשות עם עצמך. החבר'ה היחידים שעדיין בסביבה לא יהיו בני זוג פוטנציאליים נהדרים, כי את יודעת, חלק כאילו מאוד ממש מבוגרים, ובגלל זה הם לא במלחמה, או שהם ממש פחדנים, ואת לא באמת רוצה בעל פחדן שלא מוכן להתקיע לכם. או שהם ילדים.
כן.
ומה היית עושה במצב כזה?
מה אני עושה במצב כזה?
כן, את רווקה צעירה בתחילת המאה ה-20, כולם במלחמה ואת רוצה להתחתן. מה עושים?
את מתחתנת לפני שהם יוצאים לזה
לא,
הקרב.
לא, את כבר במלחמה עוד לא התחתנת. הם כבר במלחמה.
הם כבר ברחו?
הם כבר במלחמה רבים באירופה, ואת עכשיו תופרת...
לא הספקתי לתפוס אחד לפני, להתחתן ולהעיף אותו?
לא, את רווקה צעירה שמחפשת להתחתן באמצע המלחמה. את לא יודעת כמה שנים המלחמה תמשיך. מה את עושה?
מוצאת בעל זקן.
ועשיר.
ועשיר. ומקווה שהוא ימות עד שהצעירים יחזרו מהמלחמה.
זה פתרון מעניין, זה פתרון יעיל. ובכן, הייתה תופרת סקוטית אחת, שלא ממש הסכימה להשלים עם המצב הזה, והיא החליטה להשתמש בעבודה שלה כתופרת, כדי בעצם ליצור גרסה משלה לטינדר.
אוקיי.
מה שהיא עשתה, ככה בשנת 2014, היסטוריונית כלכלית בשם דוקטור אלן פול, הסירה כזה במקרה תפרים מקפלים של חצאית קילט שעברה במשפחה שלה המון המון במשך עשרות שנים, ופתאום חשפה פיסת נייר שנפלה מתוך החצאית.
טם טם טם.
כן. הקילט הזאת במקור נועדה לחייל בחזית, כי החיילים הסקוטים היו נלחמים בקילט.
כן.
וככל הנראה התופרת הזאת שקראו לה אלן גובן, ידעה שהחצאית אמורה להישלח לחזית בזמן שהיא תפרה אותה. אז היא כללה את ההודעה הבאה בפנים. אני אתחיל באנגלית ואז אני אתרגם.
סבבה.
I hope your kilt will fit you well, and in it you will look as well. If married, never mind. If single, drop a line. Wish you bags of luck, and a speedy return back to Bilti. Bilti זה הממלכה המאוחדת, זה איזשהו כינוי בתחילת שנות ה-20 שקראו לזה... למלכה המאוחדת. בתרגום חופשי, אני מקווה שהקילט שלך תתאים לך היטב, ובתוכה אתה תראה טוב. אם אתה נשוי, לא משנה. אם אתה רווק, תכתוב שורה. מאחלת לך כמויות של מזל, וחזרה מהירה לממלכה המאוחדת. היא בעצם כתבה
לך...
היא הוסיפה לשם את השם שלה ואת הכתובת שלה.
מדברת נהדרת.
כן.
זה כמו לתלות שלט מודעות.
כן?
כמו המוזרים האלה. רווק, מחפש מישהי שתגור אצלי, תנקה אצלי את הבית ותשכב איתי מדי פעם.
בלי שכר דירה.
בלי שכר דירה.
בלי שכר דירה. אז למרבה הצער של אלן, החצאית הזאת מעולם לא נשלחה לחזית, לא פורקה, לא נלבשה מסיבות לא ברורות, ואנחנו מקוות בשבילה שיצליח למצוא אהבה.
שיצליח למצוא בעל.
בעל, בכל מקרה אחר כך שנגמרה המלחמה. אז באמת... מה את חושבת שהנושא של הפרק על סמך הסיפור ההתחלתי הזה?
איך היו מתחתנים, איך היו... לא, חתונות היה לנו שידוחים.
זה היה סוג של כמו חתונות, שידוחים.
לא בהכרח.
לא בהכרח. אוקיי, הפרק הפעם, זה פרק שהומלץ לנו בטופס המלצות שלנו.
אוקיי.
על ידי דיאנה, שהיא ביקשה שנדבר על המסרים הסמויים ביצירות של דה וינצ'י. כן, מסרים סודיים.
מה הקשר לקילט?
אז כן.
כי זה מסר סודי בתוך חצאית?
כן. אני אגיד לך מה. נכנסתי...
אישה מוזרה.
תקשיבי, נכנסתי וקראתי קצת באמת על, על מסרים סודיים mm-hmm. של דווינצ'י. יש איזושהי תפיסה, אני לא יודעת אם זה מה שדיאנה התכוונה או לא, מקסימום תתקן אותנו, אבל יש איזושהי תפיסה באמת אחרי הצופן, של, הצופן דווינצ'י, yeah. אחרי הסרט והספרים, שיש הרבה מאוד דברים מאוד סודיים ביצירות של דווינצ'י.
את יכולה למצוא בהכל מסר סודיים.
זהו, ממה שאני קראתי בכמה אתרים, אין הרבה מידע על הדבר הזה, וממה ש... אני הצלחתי לקרוא, אין פה איזה משהו סופר מסעיר ומיינד בלואינג כמו שכתבו בצופן דווינצ'י, רוב הדברים מן הסתם זה בדיוני, אבל אמרתי אני אקח את הנושא הזה ואני אחשב רגע על מסרים סודיים, איך אנשים היו מעבירים מסרים, איך היו עושים צופן, כאילו איזה צופן כאילו אנשים היו ממציאים וכל מיני דברים כאלה, אז אני אתחיל באמת... קודם כל, לבקשתה של דיאנה, עם סיפור על הסעודה האחרונה של דווינצ'י.
אוקיי.
על בעצם הציור שלו שכזה כולם יושבים בשולחן ארוך, ישו
ושליחה. כן, במקום לשבת אחד מול השני, הם כולם יושבים, יש מלא מימים על זה, שהם פשוט כולם יושבים בשורה.
נכון.
זה כזה, I want a table for 26 people.
כן, כזה. אני חושבת שציינתי את זה, היה איזה קטע שציינתי ואז מחקתי, אז יכול להיות שזה לא בתחקיר, אז מקסימום תזכיר לי, אני אגיד משהו על, על הצורת ישיבה הזאת בסוף.
אוקיי.
Okay. באמת אני אדבר על הסעודה האחרונה של דווינצ'י, יותר מזה לא ממש מצאתי דברים מעניינים לספר על היצירות שלו, למרות שהוא היה מאוד מאוד כאילו מתקדם לזמנו.
והכל גם כאילו במדע וכאלה.
כן, דיברנו הרבה על דברים שהוא עשה, מה שקשור לאנטומיה, מה שקשור לתעופה וכאלה. Mm-hmm. ואז אני אדבר על כל מיני באמת כזה יותר אסופות של... צפנים, איך היו מעבירים מסרים סודיים, כל מיני כאלה.
פרק אסופות.
פרק אסופות. אז בואי נתחיל עם הסעודה האחרונה. כמו שאמרנו לפני קצת יותר מעשור, הציור הזה של הסעודה האחרונה הפך לנושא של מאוד ויכוח ומסתורין, בגלל צופן דווינצ'י.
צופן דווינצ'י ממש פוצץ את כל הנושא הזה של דווינצ'י. למה המחשב שלי לא נטען? לא משנה, תמשיכי.
אני
צריכה להוציא את התסכול הזה.
אני לא ראיתי ולא קראתי צופן דווינצ'י, כן קראתי את מלאכים ושדים, שזה הספר השני, וגם ראיתי את הסרט. אבל אז אני פחות מכירה ממש מה שהיה מתואר עלילתית בצופן דווינצ'י, אבל אני כן יודעת שיש שם דיבור על מרי מגדלנה, ועל גביע הקדוש, וכאלה.
הגלרים, האבירים העניים.
האבירים העניים תמיד יש, חובה. כן. אבל בואי כן נדבר קצת על הדברים היותר... מבוססים סביב הציור הזה. אז באמת הציור מציג את הארוחה האחרונה של ישו עם התלמידים שלו לפני שהוא נצלב. היא תלויה בעצם על קיר בכנסיית סנט מריה דלה גרציה במילאנו. ורואים בה באמת חידה עם הרבה משמעות נסתרת וכאלה. נתחיל מזה שבאמת בציור יש לנו את ישו שיושב באמצע. ומהצדדים שלו יושבים התלמידים שלו. מצד ימין של ישו בתמונה, אנחנו גם, תזכיר לי, נעלה את התמונה אחר כך, אחרי הפרק. מצד ימין של ישו בציור נמצא תלמיד יוחנן.
טם טם טם.
יוחנן, אנחנו מכירים אותו.
המדביל,
הרבה, כאילו, הוא כזה מאוד מוכר למחקר התיאולוגי, שהיה תלמיד הכי אהוב של ישו. יש ספר
שמו. זה גם מצחיק כזה, זה יוחנן.
כן,
זה ג'ון. ג'ון.
כן.
כל השמות האלה נשמעים הרבה יותר טוב באנגלית.
כחד משמעית. חוץ ממטושלח. כאילו, מטושלח נשמע רע בעברית ובאנגלית. מטוסלה.
כן, זה פשוט, לא, יש שמות שפשוט נשמעים רע, לא משנה מה.
כן. אז, חוקרי האמנות ותנ"ך רבים, מאמינים שבעצם האדם הזה מימינו של ישו, הוא בעצם אישה.
טם טם טם.
דרמה. ככל הנראה באמת מדובר במרי מגדלנה, מרים המגדלית, כאילו מגדלית.
מגדלית?
מגדלית. זה היה יישוב בצפון ליד, ליד הכינרת.
אוקיי.
כזה אזור טבריה של היום, זה לפני שטבריה הוקמה, אנחנו מדברים פה על המאה הראשונה לספירה, אז...
נגיד טבריה נשמע יותר טוב בעברית, כי באנגלית זה טייביריה.
כן.
זה לא נשמע טוב.
לא. אבל מגדלית זה היה באמת לפני שטבריה הוקמה, ככה באזור הכינרת, ומי שלא מכיר, מרים המגדלית הייתה בעצם אישה יהודיה, שתוארה כתומכת מרכזית בישו בזמנו. היא ידועה גם...
במלא שמועות על זה שהייתה מאהבת של ישו.
נכון. היא ידועה גם כשליחת השליחים, על פי ספרי הבשורה הנוצרית, היא הייתה אחת מהאנשים שנכחו בצליבה של ישו, וגם בקומו לתחייה. היא זאת שטיפלה בגופה שלו אחרי שהוא הורד מהצלב, והיא הייתה זאת כאילו לה בעצם בישר המלאך על קומו לתחייה של ישו. היא כאילו סופר סופר דמות חשובה בנצרות. עכשיו, למה חוקרים חושבים שבעצם היא זאת שיושבת מימינו של ישו בציור? ובכן, תודה על הצביחות מבחוץ. ובכן, הדמות הזאת היא בעצם האדם היחיד בתמונה שעונד שרשרת סלש טיליון.
אוקיי.
וגם זה טיליון די בולט, זה לא איזה משהו קטן, ממש רואים שיש לה שרשרת עם טיליון. וזה מה שגורם לאנשים להאמין שמדובר ככל הנראה באישה.
ושזה לא דוד.
ולא דוד, די בוודאות שזה לא יוחנן, על סמך זה. גם אם תסתכלי בתוך התמונה עצמה...
אם דווינצ'י היה מצייר לו זקן, היינו פותרים את הבעיה הזאת.
א' כל, יש גם שאומרים שיש קצת דמיון בין הדרך שמצויר את הדמות הזאת, לבין המונליזה, שהוא צייר אותה כמה שנים אחרי זה.
אוקיי.
אז יש כאילו, אפשר לראות טיפה דמיון בין שתי הדמויות, לעומת נגיד שאר הדמויות שהם רואים מאוד בבירור שהם גברים.
אז פה זה לא ברור.
זהו, אין לה זקן, יש לה שרשרת, ויש לה טיפה תווים שמזכירים את המונליזה, אז כאילו... אז יש על זה סביב זה קונספירציה. למה אנשים מאמינים שזה יוחנן אבל? כי כאילו זה well known שמדובר ביוחנן. ובכן, תחשבי על זה ככה. ימי הביניים.
כמובן.
ימי הביניים. הנצרות בשיא שלה.
כיף, כיף, כיף.
ואת מסתכלת על תמונה של אישה שיושבת לצד ישו?
הלו. הלו, והיא גם לא תאורה ובתולית.
והיא לא תאורה ובתולית, חס וחליל.
כי מריה מגדלנה לא הייתה תאורה ובתולית.
לא. אז האמונה הרווחת היא באמת שמאמינים נוצרים אדוקים מימי הביניים ראו שמדובר באישה ועשו מאמץ מודע
כדי שזה לא
לקרוא לדמות יוחנן.
אוי, זה מסתדר ממש בפרק הבא שלי.
אוי, נהדר. תראה איך אנחנו משלימות אחת
השנייה. אם אני לא אשכח,
אני אנסה להזכיר לך.
נעלה את זה.
כן. אז הם ממש ממש עשו במודע, ניסו לקרוא לדמות יוחנן, גם אם זה לא הוא. כי אם זה, בנוסף, אם זה לא הוא,
וכמובן דווינצ'י לא כתב לנו מי האנשים שהוא צייר.
לא, הוא הלך לצייר, אז
הוא מצייר.
אין ספר הוראות לציור. עכשיו, אם זה לא יוחנן, אין מספר מלא של תלמידי ישו בתמונה.
ואז חסר מישהו.
ואז חסר לנו תלמיד. ושוב, לא רוצים גם לעודד את העניין הזה של אישה שיושבת ליד, מצד ימין של ישו, כי זה כזה מקום מועדף ומכובד מאוד, אז כאילו, הולו. דבר נוסף שדווינצ'י עשה שנחשב לא שגרתי ולמסר סמוי, זה שהוא לא צייר את ישו ותלמידיו עם הילות, כמו שהם היו מציירים.
תמיד מציירים אותם את ההילות של הקדושים.
בדיוק. בדרך כלל ועד בעצם הסעודה האחרונה של דווינצ'י, כל מי שהיה מצייר את ישו או את התלמידים שלו, היו מציירים אותם כקדושים.
וכבלונדינים. במזרח התיכון.
במזרח התיכון.
בלונדינים במזרח התיכון, זה חשוב מאוד לציין את זה.
זה כמו שאנחנו...
בגלל זה חשבו שהוא קדוש ושליח האל. כי הוא היה בלונדיני היחיד במזרח התיכון.
כל הזמן מזכיר לי את הסטנדאפ של דניאל סלוס, על כאילו נוצרים אדוקים שהם כזה, אתם יכולים לצחוק על כולם, אבל כאילו nobody, you can make fun of fat people, you can make fun of the colored ones.
אבל לא על ג'יזוס.
But nobody can make fun of Jesus. ואז כזה דניאל סלוס הוא סטנדאפיסט קוטי שאנחנו מאוד אוהבות, הוא כזה, I took the time to explain to him that Jesus was in fact one of the colored ones, כן. Because he was born in the Middle East.
יפ.
כאילו,
דה.
אם הוא היה לבן, זה היה מאוד מאוד מוזר.
בגלל זה הוא נחשב קדוש.
נכון.
הוא יוצא דופן בסביבה שלו.
כן, יפיוף וכזה סקנדינבי. אז באמת, כמו שאמרנו, היו מציירים אותם עם הילות, כי היה להם את המעמד הזה של הקדושה. הבחירה של דווינצ'י להשמיט הילות בציור הזה, שאגב יש אינטרפרטציות נוספות, כן, ציורים של הסעודה האחרונה, כן. הבחירה של דווינצ'י בעצם להשמיט את ההילות, הייתה דרך לשלוח מסר.
טם טם טם.
שלטענתו של מריו טאדי, שהוא היה ממציא ממילאנו, מומחה ליצירותיו של דווינצ'י, וחקר את היצירות שלו 15 שנים.
איזה איש משועמם.
כן. הוא בעצם אמר שהאנשים שמתוארים בציור של דווינצ'י אינם קדושים, אלא אנשים פשוטים. מה שמרמז שגם ישו היה בן תמותה, רחמנא ליצלן.
הולו, הולו. אומי גאד.
הוא היה איש פשוט.
דווינצ'י היה אוכר נצרות.
אוכר נצרות. כן, כן. לא, אין פה איזה משהו יותר מדי.
איזה סנסציה.
כן.
דווינצ'י פתאום מתרומם מהקבר ואומר, כן, אני הייתי אוכר נצרות.
אוכר נצרות. כאילו, אין פה משהו יותר מדי מטורף, משהו יותר מדי סוד שלא הצליחו לפענח, באמת הרבה אינטרפטציות. סביב זה, מה שאמרנו על העניין של הישיבה, שזה גם היה סוג של בחירה של דווינצ'י, אני לא יודעת, לא זוכרת בדיוק למה, אני לא חושבת שהיה שם מוסבר בדיוק.
זה תמונת מחזור.
תמונת מחזור. בדרך כלל באמת היו מציירים שולחן עגול, או שבדרך כלל היה נהוג לשבת סביב שולחן עגול. הוא בחר בעצם להושיב אותם ככה גם בשביל הנראות היותר טובה.
לקומפוזיציה.
היה שם עוד איזה קטע, לא הכנסתי את זה כי זה לא היה לי סופר ברור, אבל במקום שקראתי על זה, אמרו שכאילו היה מאוד נהוג במזרח התיכון גם, לשים כזה קערה עם שמן זית או איזשהו רוטב, כאילו את מכירה את זה גם שאת הולכת למסעדות ששמים לך שמן זית עם בלסמי כזה. נכון. על במרכז השולחן, ואז כאילו כל אחד טובל את הלחם שלו
בשמן זית עם הבצם
בדיוק לפי התור שלו, ואם מישהו כאילו תובל את הלחם לפנייך משהו כזה, זה מראה כזה חוסר כבוד או משהו כזה.
הגיוני, זה המזרח התיכון.
כן, אז היה איזה משהו שכתבו סביב זה, כאילו בשולחן הזה אי אפשר היה ממש לטבול את הלחם בגלל שהוא לא היה עגול אלא בעצם
מוערך.
היה שם גם איזה קטע שהם כתבו שיהודה בעצם רואים שהוא הפיל שם איזה מלח, או שיש לידו מלח שפוך, או משהו
כן,
כזה.
כן, אם אני לא טועה, קראתי פעם איזה משהו שיש שם מלח שפוך, וזה כאילו
כן,
מזל רע.
כן, וזה כאילו מסמל על מזל רע, אז באמת כאילו דברים כאלה, זה מאוד, מאוד כאילו מורכב לפענח יצירות כאלה.
בעיקר שהוא לא טרח לכתוב לנו למה הוא התכוון.
לא היו הוראות, לא. יש כאילו גם קצת דברים של על כזה, לא מצאתי יותר מדי על
גם אם נחזור לסטנדאפ של דניאל סלוס, שמספר נראה לי על מרק שגל.
אוקיי.
או עוד אחד מהאומנים האלה, מאותה הספרה, שאומרים כזה, כן, השתי נקודות שם מסמלות את הדבר הזה, וזה כאוס וזה, אבל השתי נקודות האלה זה משהו,
מסמלות את העולם.
את האומן עצמו, שהוא עושה סדר בבלגן, ואז מגיע האומן ועושה כזה, זה כנראה צבע ששפריץ לי מהציור האחר.
כן.
כזה, זה
כאילו,
כזה.
כאילו, ביקורת אמנות זה הדבר הכי, כאילו.
כן.
זה מאוד מורכב. אבל, זה כאילו מה שהיה לי להגיד על דווינצ'י, חיפשתי עוד קצת, לא מצאתי הרבה מידע על ציורים אחרים שלו. בואי נדבר קצת על מסרים היסטוריים שמצאתי בהיסטוריה, קצת קפסולות זמן, קצת כאילו איך היו, זה כל מיני אסופות. משנת 1908, חשף ארכיאולוג איטלקי בשם לואיג'י פרניה,
כמובן,
כן,
נייטיב פרנץ',
נייטיב איטליאן.
פרניה זה פרנץ'.
הוא לואיג'י אבל.
אחד מההורים איטלקי כנראה.
כנראה. הוא בעצם חשף איזושהי דיסקית חרס קטנה כזאת, שמכוסה בספירלות וסימניות לא ידועות.
אוקיי.
בכזה שטח של ארכיאולוגי, בארמון מינוי בדרום כריתים. לקונטקסט כזה תרבותי, התרבות המינוית, או התקופה המינוית, הייתה תרבות שהתפתחה בקריטים, באי של קריטים, הייתה נפוצה באי הזה בתקופת הברונזה בעיקר.
הרבה בפעם,
התרבות התחילה להתפתח בערך ב-3,000 לפנהס, התפתחה וסגסגה עד למחצית השנייה של המאה ה-15 לפנהס. הדיסקית הזאת שהוא מצא, בעצם מכילה 242 סמלים בסך הכל, כאילו שמאתרים אותה. מתוכם יש 45 סמלים ייחודיים. הסמלים האלה הם בעצם פיקטוגרמות שמייצגות מגוון נושאים, כמו נשים, ילדים, כלי נשק, ציפורים,
כל
שמחים.
כל הכבוד.
מלא סמלים, סופר קטנים על דיסקית, כן, כאילו, אוקיי. והם מאוד כזה מפורטים גם הסמלים האלה. עכשיו,
זה כמו הזה, מהתוכנית הזאת?
Aliens. Aliens, בדיוק זה.
חייזרים בוודאות.
אין הסבר אחר. חלק מהחוקרים מאמינים שהדיסק הזה הוא בעצם סוג
חייזרים.
של חייזרים. לוח שנה אסטרונומי. חלק אחר מאמין שזה הגיע מהעיר השקועה האגדית של אטלנטיס.
חייזרים.
חייזרים. יש הרבה דיון סביב בעצם השפה שמוצגת על הדיסקית הזאת, ומשהו שמאוד כאילו מוזר פה, שלא נמצאו טקסטים אחרים, שנמצא שימוש באותם סמלים בהם.
ישב ילד, צייר על דיסקית, מצא את זה ארכיאולוג 2000 שנה אחרי זה,
ומנתח.
ומנסים לפנח את זה, וזה סתם ילד
משועמם
שצייר משהו בפסטה.
יכול להיות, למרות שזה מאוד מפורט, זה כל הכבוד לילד.
כל הכבוד, ילד מוכשר.
מאוד. אין, כנראה שלא תהיה איזושהי הסכמה אי פעם על המשמעות של הדיסקית, כי באמת אין לנו מקורות נוספים שאפשר לחקור.
ולהשוות.
ולהשוות אליהם. סיפור הבא, בשנת 1912, וילפרד מייקל וינץ', יליד פולין,
כל הכבוד,
היה מוכר ספרים עתיקים.
איזה אום יצא.
כן, הוא קנה 30 ספרים ממכללה ישועית באיטליה. כן, ישועית.
ישועית, כן.
זה נשמע שעועית, אבל זה כזה אגודת ישו, מסדר קתולי עתיק כזה.
כמובן.
בין הספרים שהוא רכש היה קודקס קלף כזה מהמאה ה-14, שמאז קראו לו בעצם כתב היד של וינץ', על שמו. 240 עמודים של כתב יד שמכוסים ב 170 אלף סמלים יוצא דופן.
מי המשועמם? זה כאילו לא היה להם נטפליקס, היה להם הרבה
במאה ה-14, לא היה להם הרבה מה לעשות.
לא, או שהם מתו, או שהם התעסקו בחרטה.
כן, כי מה יש לך לעשות? אז זה מצחיק שאנחנו אומרות את זה כמעט בכל פרק, וכל פרק אנחנו מדברות על נושא אחר, אז היה להם הרבה מה לעשות.
כן.
אבל הם תמיד היו משועממים כאילו באותה מידה. היום אנחנו לא עושים דברים באותה מידה, כי יש לנו נטפליקס.
כן, יש לך נטפליקס, יש לך פייסבוק, את יושבת שעה וגוללת בטלפון, במקום לכתוב ספר עם 240 עמודים, עם סמלים ייחודיים. לעתיד, לדורות, הלאה.
לדורות, הלאה.
מה הם ימצאו? פייסבוק?
חכי.
סרטונים בטיק טוק?
חכי.
של חתולים? זה מה שאנחנו משאירים לילדים שלנו, לדורות, הלאה.
סרטוני טיק טוק.
סרטוני טיק טוק של חתולים.
כן. אני בטוחה שהם ייהנו מזה, אבל.
ו-only fans.
ו-only fans. עכשיו,
זו התרבות שלנו.
זה מה שאנחנו משאירים לדורות הבאים.
כן. לפולי והבאבי, בעוד 300 שנה, שעשו פודקאסט עלינו, ימצאו סרטונים ב-only fans.
זה כיף שהם לא יצטרכו לעשות תחקיר. גם אנחנו עושות להם תחקיר של הפעם, גם מדברות על נושאים עכשוויים, כמו המלחמה באוקראינה. כל הכבוד לנו. אנחנו מאוד עוזרות לדורות העתיד.
אנחנו נהדרות.
עכשיו, ב-240 עמודים האלה של הקודקס הזה, כמעט בכל עמוד יש איורים בוטניים ורישומים אסטרונומיים, בעוד שיש איורים חריגים יותר שמציגים עירום נשי מיניאטורי.
אמרתי לך, אונלי פנס, אונלי פנס של הפעם.
של המאה ה-14.
בבקשה, בבקשה.
כן, עירום נשי מיניאטורי.
אז לא רק אנחנו משאירים אונלי פנס.
לא, לא, גם פעם השאירו לנו. רוב הדבר הזה, רוב האיורים הנשיים האלה היו גם עם בטן נפוחה, אני לא יודעת למה.
כי את בהיריון.
או שאת בהיריון, או שהאוכל שם מאוד מנפח.
מה זאת אומרת, את לא יודעת למה, את רואה אישה עם בטן נפוחה, או שהיא בהיריון, או שהיא שותה המון בירה.
או שהיא שותה המון בירה. מאוד יכול להיות. עכשיו, מפצח הקודים האמריקאים, הבכיר.
הבכיר.
הבכיר, וויליאם פרידמן.
כמובן שהוא יהודי.
ברור. שאלות.
בכל מקום.
בכל מקום. הוא ניסה לפצח את הקוד הזה, אבל הוא נחשב.
לא כזה בכיר.
לא כזה בכיר. בשנת 2014, פרופסור סטיבן בקס, מאוניברסיטת בוטפורד שיר.
ברור, כן.
בוטפורד שיר, נראה לי שזה...
שייר?
בוטפורד שייר? כנראה, משהו כזה, כן. הוא עשה את הצעדים הראשונים בפתרון התעלומה, על ידי ניתוח טקסטים צמחיים מימי הביניים, כי אמרנו שיש שם מלא סמלים בוטניים. אז הוא ניתח טקסטים ממש ישנים של צמחים מימי הביניים, והצליח לפתח משמעות אפשרית של מספר מילים וסמלים.
כל הכבוד.
מתוך כמה אמרנו? 170 אלף? 170 אלף.
הצלחה. כן. הייתי מגדירה את זה בתור הצלחה.
כן. אז כאילו הם לא יודעים, אבל הם מנסים. למי שיש הרבה זמן פנוי לשבת ולקרוא טקסטים של המאה ה-14 של צמחים.
לבקס הזה יש.
יש, יש.
גם לפרידמן הזה היה.
כן, זה התפקיד שלהם, לשבת ולפתור חידות.
וואו.
כן. במאה ה-15.
טם טם טם.
אב מנזר גרמני בשם יוהנס טריטמיוס. כן. היה מחבר...
הוא התלהב, כי הוא גרמני.
כן, זה מוזיקת רקע. היה מחבר...
זה כדי שכפיר התלונן.
כדי ש... זה לא אשמתנו הפעם. אב המנזר הזה היה מחבר ספר, כאילו חיבר ספר מודפס ראשון של קריפטוגרפיה.
אוקיי.
רבים חשבו שהכתבים הסודיים שלו הם סימן לזה שהוא מתעסק עם השטן.
הם תמיד מתעסקים עם השטן. כן. איך לא הניחו את זה על הספר הבוטני, שזה ספר של מכשפות, יש שם עירום.
קודם כל כן. לא, אבל הוא כאילו ממש עשה ספר, כאילו מסרים כזה סמלים וקוד, בוא נקרא לזה, הוא ממש כתב קוד.
כל הכבוד.
ואנשים חשבו שהוא התעסק עם השטן, אז הוא נאלץ להתפטר, הוא היה אב מנזר, ונאלץ להתפטר.
ברור, ברור. נאלץ.
נאלץ.
העליצו אותו.
העליצו אותו להתפטר. לפחות לא על המוקד.
תראי, כי הוא לא אישה.
כי הוא לא אישה. עכשיו, אחד מהקודים האלה שהוא כתב, ידוע כצופן אבא מריה, בספר שהוא כתב בשם פוליגרפיה, כן, מורכב מ-384 עמודות של אותיות אלפביתיות, שלכל אחד מהם יש מילת קוד מתאימה. בעצם מה שהוא עשה, אם נגיד אדם רוצה להצפין את המילה נזיר, הוא היה משתמש באיזושהי טבלה שיואנס יצר, ואז הוא רושם את המילה שמתאימה לכל אות מעמודות עוקבות. כאילו, תחשבי שאנחנו עכשיו כזה יסודי, נכון? Okay. זה מה שהיינו עושים ביסודי. את כותבת כזה, זה אותיות, ואז יש לך עוד טבלה של עוד אותיות, ואת אומרת שפה האות א' אומרת את האות ו' בעצם, והפוך.
Okay.
כאילו, הוא עשה כזה באמצעות מילים אלפביתיות, בעצם החליף אותיות באמצעות כל מיני טבלאות שהוא יצר, וככה בעצם את יכולה לכתוב קוד, בלי שאף אחד יבין אותו. כשהנמען בעצם שאליו מגיע המסר רוצה להבין את הקוד, הוא עושה את אותו תהליך, אבל הפוך.
אבל הפוך.
מסתכל על הטבלאות והופך את המילה. בפועל, מה שהחכם בדבר הזה, זה שכל מי שנתקל במכתב, בגלל שזה אלפבטי,
כן.
יראה שמדובר בעצם ברשימה מאוד ארוכה של מילים בלטינית, והאדם הפשוט יחשב שמדובר בתפילה. בלטינית. וזה לא משהו שיעורר חשד, כי כאילו, פשוט מלא מילים
כן,
בלטינית.
כן, מלא פשוט תפילה בלטינית.
ופשוט העם לא יודעים לטינית.
או לקרוא.
או לקרוא. בכללי. בכללי. אז זה ממש דרך מתוחכמת להעביר כל מיני מסרים בין אנשים באותו ארגון, שכאילו כן. מכירים את, את הקוד הזה. כן. הסיפור הבא שלנו, זה כזה מלא אסופות קצרות שמצאתי מהאינטרנט, כי מידע על מסרים סודיים.
יש מלא.
יש מלא. אי הפסחה,
כמובן,
דיברנו עליו.
כמובן, אנחנו מורים על אי הפסחה.
כן, הוא כזה נידח, ודיברנו עליו גם בציביליזציות נעלמות לדעתי.
כן.
אז הוא באמת אחד האיים הנידחים ביותר בעולם, הוא אירח ציביליזציה מאוד משגשגת במשך מאות שנים לפני שהוא לגמרי נעלם לתוך ערימה של אפר ואין לנו
ופסלים.
מושג. ופסלים, ואין לנו מושג מה קרה שם. מה שנותר באופן מפורסם זה הפסלים של הראשים הענקיים כן. האלה על גבי האי. אבל אלה לא השרדים היחידים מהתקופה הזו.
טם טם טם.
לא ולא. בשנת 1868.
המאה ה-19
המאה החישבה. 26 לוחות עץ התגלו על ידי נזיר רומי קתולי, שבעצם הכיל איורים שמתארים בעלי חיים לא אופיינים לאזור. אנחנו אמרנו שזה חייזרים עוד בפרק של הציביליזציות נעלמות לדעתי.
ברור, זה תמיד חייזרים.
זה תמיד חייזרים. משמעות של בעצם הסמלים האלה מעולם לא פוענחה. כי שוב, אי הפסחה.
חייזרים.
חייזרים ומלא מלא מסתורים סביב אי הפסחה. יש סבורים שהם יכולים להציע רמזים למה בעצם גרם להתמוטטות של הציביליזציה הישנה שנקרא רפנוי.
חייזרים.
חייזרים. התחריטים המקוריים בעצם היו מגולפים על לוחות עץ בגדלים שונים. ככל הנראה הם נחרטו באמצעות חתיכות קטנות של סלע בשם אובסידיאן, או אובסידיאן.
כן.
או באמצעות של שיניים של קריש, שיניים קטנות של קריש.
הגיוני.
כן, כי אם מה היה לך לחרוט בפעם.
זה באוקיינוס השקט גם, אז כאילו, יש שם.
כן. הלוחות עץ האלה בעצם מתארים מגוון של תמונות וסמלים, כולל בני אדם, בעלי חיים, צמחים, צורות גיאומטריות, כל מיני כאלה. יש שעריכו את זמנם למאה ה-13, שזה היה בעצם התקופה שהרבה מהמקורות, מקורות היער באים, כאילו, היערות באי נקרטו, לדעתי כן, זה מה שאמרנו שהם קרטו שם מלא מלא יערות, מלא יערות.
דפקו את האקוסיסטם של עצמם.
כן, כן. אז למרבה הצער, בגלל מספר מצומצם של כאילו הגליפים האלה ושל הלוחות האלה וחוסר הבנה של השפה של הרפנוי, יש מעד מאוד סיכוי לפענח את הקוד הזה, והוא לא פונח פשוט.
יש גם משהו דומה של אחד מהעמים באמריקות הדרומיות או במרכז אמריקה, איזה לוח עגול כזה, או שזה היה משהו של חוטים. אני אערף. נראה לי יש שם גם לוח עגול כזה, שיש שם גם כל מיני פיקטוגרפיות כאלה שאף אחד לא פיענח עד עכשיו, ולא יודעים מה זה. משערים שזה איזה לוח שנה, כנראה. ויש גם איזה ספירות או משהו כזה של חוטים, של קשירות של חוטים, שגם עד עכשיו
לא מבינים.
לאף אחד אין מושג מה זה.
כן. יש הרבה דברים כאלה, כאילו קשה לנו באופן כללי להסתכל עכשיו על תקופות כאילו מאוד מאוד עתיקות, כשאין לנו הרבה מידע, נגיד, מאי הפסחה.
כן.
שזה היה סופר בקיבינימט. אני חושבת שאני זוכרת את הסיפור שלהם, שהגיעו לשם, הצליחו להגיע לשם, והיו שם הרבה מקומיים, ואז המתיישבים החדשים באמת לא ידעו איך להתמודד עם האזור, קרטו מלא עצים, ואז הם
והדביקו אותם במחלות.
הדביקו אותם במחלות. יש לנו פרק שלהם על ציביליזציות נעלמות. מאוד מאוד מהפעם שלנו, מהפרקים הראשונים יותר שלנו, אבל זה היה פרק נורא מעניין. אז כן, אז כאילו מאוד קשה לנו היום להסתכל על תרבויות מלפני מאות שנים, ולגמרי לנתח אותם לפני תקופת הנאורות ולפני שאנשים היו כותבים ומתעדים, כמו שאמרנו הרבה בהודו לא תיעדו הרבה
עד דרך המוסלמים. אנחנו מתלוננות כאילו שהם לא מתעדים, הנה הם תיעדו.
הם תיעדו.
ואנחנו לא עושים עבודה טובה בלהבין מה הם רצו מאיתנו.
לא, הם ניסו, הם ניסו, ואנחנו פשוט
גרועים.
גרועים. לכי תביני. לא היה אנגלית אז.
לא, כאילו. לא היה אנגלית בפעם.
בפעם. ממש ממש פעם. באזורים מסוימים בעולם. קצת לסיפורים מהשנים האחרונות שכן פוענחו.
טם טם טם.
כן. בשנת 2015, בתוסקנה, קבוצה של אנשים עם גלי מתכות, תהילה שם באיזה שדה.
קבוצה של אנשים גלי מתכות, חיפשו חייזרים.
חיפשו חייזרים, יש כזה ממש קבוצה של כזה אנשים עם פורומים וזה, שהם מחפשים דברים עם גלי מתכות.
קונספירטיביים כאלה.
כן, והם מצאו כדור, כאילו כדור של נשק.
Of course.
כן, בדרך כלל זה לא משהו שהוא מיוחד, כי כאילו היו מלחמות, היו עניינים וזה, אלא שהקליה של הכדור, הקצה שלו, היה הפוך, ובעצם היה מכוון לתוך הביטנה של התרמיל, ולא כאילו הפוך, כמו שאת יורה נשק, והקליה רץ.
אמור לעוף.
אז זה היה הפוך, וזה היה ממש מוזר, כי את לא יכולה לראות בכזה כדור.
זה כדור מיוחד.
זה כדור מיוחד.
את לא תגדירי אותו.
כן, אז הם ניסו בעצם להבין, כאילו זה נראה מוזר, למה בעצם הקליה מכוון לתוך התרמיל. אז מה שהם עשו, את הדבר ההגיוני, ופתחו אותו. הוציאו את הקליה וניסו להבין. בפנים הם מצאו הודעה סודית מוצפנת.
דם דם דם.
כן. ככל הנראה זאת הייתה דרך מאוד סטנדרטית במהלך המלחמה להסתיר פתקים.
וואלה.
כן. מכיוון שכאילו את פשוט יכולה לזרוק את הכדור הזה, ולא היה אפשר כאילו להבחין בו בין שאר התחמושת בשדה הקרב.
הגיוני.
אז האנשים שבאים אחרייך יכולים כאילו מאותה פלוגה שלך.
כן, להוציא את זה ולמצוא.
יכולים, כן, לראות אם השארת להם מסר. עכשיו, הם פרסמו את החברה של הגלי מתכות, פרסמו את המכתב הזה בפורום של גלי מתכות.
אנשים אחרים קונספירטיביים של גלי מתכות.
כן, ובחור אחר באחד הפורומים מצא את ספר הקוד של סבא שלו. שנלחם, והצליח לפענח את המסר.
דם דם דם.
לפי מה שהוא טען, המסר מוצפן אמר, ככה זה כזה מחולק למילים, הם זורקים רימונים, אנחנו מושכים נצרות וזורקים לאחור, תודיעו לתגבורת לא להגיע, אין צורך. אוקיי?
אני בטוחה שהם קיבלו את זה בזמן.
זה מסר מאוד מוזר, כן? זה כזה מאוד מחולק למילים, כל מילה בנפרד, זה נשמע מאוד מאוד מוזר. אז בעצם ההסבר למסר המאוד מוזר הזה, דווקא לא כזה, כזה מורכב. מסתבר שלרימונים איטלקים יש שתי ניצרות. הרי את מושכת ניצרה ורימון מתפוצץ. רימונים, כן. רימונים איטלקים הם עם שתי ניצרות. עכשיו, החיילים היו צריכים למשוך, החיילים היו צריכים למשוך את שתי הניצרות האלה בעצם כדי שהוא יתפוצץ. החיילים הגרמניים שנלחמים באותה תקופה מול האיטלקים, לא היו מודעים לזה שיש שתי ניצרות. אז הם היו מושכים ניצרה אחת, ואז משליחים אותה על האיטלקים. אז האיטלקים היו מושכים את הניצרה השנייה,
ומשליחים בחזרה.
אז הם אמרו, אנחנו מושכים ניצרות וזורקים לאחור, אז תודיעו לתגבורת שהיא לא צריכה להגיע, כי בעצם מה שהגרמנים היו עושים, פשוט זורקים נשק.
סתם.
חינם, כאילו פשוט נותנים סחורה של נשק לאיטלקים, והם היו זורקים את זה עליהם בחזרה, והם לא היו מבזבזים כל כך הרבה נשק בגלל זה. כן. אז זה היה מאוד מאוד משעשע, זה כאילו החיילים האמריקאים סלש האיטלקים היו עושים את זה בתקופה הזאת של המלחמה. והחיים שלהם באמת לא היו בסכנה, כי הגרמנים לא...
כי הם זרקו דברים בחזרה לגרמנים.
כן, כי הגרמנים היו זורקים להם פשוט, כך תחמושת. As simple as that, כאילו. מאוד יפה מצידם.
כל הכבוד.
מאוד יפה מצידם.
זה נדיב.
מאוד נדיב. מאוד נדיב בתקופת מלחמה. עכשיו, סיפור הבא, גם מהתקופה האחרונה. אנשים שעוברים דירה או קונים דירה לפעמים רוצים לשפץ אותה מחדש.
כמובן.
לגיטימי.
ואז הם מוצאים גופות בקירות.
גם לפעמים, אבל לא בזה עסקנו היום.
אוקיי.
זוג אחד החליט שהוא כזה לוקח את הנושא הזה מאוד רחוק. בשנת 2018, העיתון של Today, דיווחו בעצם על זוג בשם אלכס וג'סיקה מוני, ששיפצו מחדש את חדר האמבטיה שלהם בבית בקליפורניה.
כל הכבוד.
והקבלן שלהם שעבד על השיפוץ הזה בעצם שלח להם פתאום תמונה. מאחורי קיר הוא מצא תמונה של בעלי הבית הקודמים, יחד עם הודעה. היי, אנחנו השינסקים, שיפצנו את חדר האמבטיה הזה בקיץ 1995. אם אתה קורא את זה, זה אומר שאתה מחדש את חדר האמבטיה. שוב, מה רע בדרך שאנחנו עשינו את זה?
זה פולנים.
סופר פולני. בנוסף, הם הוסיפו גם תמונה של ארנב שחור לבן כזה, עם הודעה משלו שהיה כתוב שם, היי, אני קאסי הארנבת, גם אני גרתי כאן.
וכזה, באמבטיה ספציפית.
באמבטיה ספציפית, והיה כתוב שם, I'm potty trained, וכאלה, כאילו שהארנב עשיר, גם מסר.
איזה טרולים.
וואו, ממש. אז הזוג הזה בעצם שיתף את ההודעות בטוויטר, וחיפשו את המשפחה הזאת, משפחת שינסקי. היה גבר אחד עם אותו שם משפחה שטען שזה היה האח הקטן שלו, אבל הוא לא פירט יותר מדי מעבר לזה, אני לא יודעת מה קרה עם זה בהמשך, אבל באמת בעקבות המקרה, בני הזוג מוני אמרו שהם הולכים להוסיף גם איזשהו מסר למשפצים הבאים שימצאו
באמבטיה.
באמבטיה, בימים שיבואו. איזה זכיון ממש ממש חמוד. זה ממש ממש חמוד.
פחד אלוהים.
כן.
מוצא תמונה של אנשים, את כזה, גוואלד.
גוואלד. לפחות הם לא זה. הם לא גופות.
אנחנו מתנו בבית הזה, והחלטנו להשאיר לכם את המסר הזה, המשפצים הבאים.
איזה מלחיץ זה אם את משאירה המסר כזה, ואז חלילה לא עלינו פתאום כאילו קורה משהו, והם נרצחים בבית שלהם, ואז את עוברת לבית, שהוא גם ככה murder house, אבל לפחות קנית אותו בזול, ואז את מוצאת פתק בקיר.
כמו שצריך.
מסקנה, אל תעברו למרדר האוס.
לא.
זה מאוד פשוט.
תחסכו את זה מעצמכם.
לא צריך בתים רדופי רוחות. עכשיו, בימינו אנחנו עושים כזה הרבה פעמים שימוש בכנסיות עתיקות.
כמובן.
ברחבי אירופה ובעולם.
שימוש.
שימוש.
זה הביטוי שבחרת?
תראי.
עושים שימוש, אוקיי, סבבה.
באים, הם מתפללים, כאילו זה... יש כנסייה, מה נעשה איתה?
משתמשים בה.
לא נעשה איתה, כן, משתמשים בה. לפעמים גם בכנסיות כזה, תראות, מהמאה ה-12 וכאלה.
כמו כנסייה עם הנחש בגיאורגיה שתקפה אותי. נו.
למשל.
למשל.
לכן, זה רק טבעי שמדי
פעם... הנחש עושה בשימוש.
הנחש עושה בשימוש. אז לפעמים זה טבעי שכאלה כנסיות יצטרכו תחזוקה.
כמובן. מדי פעם.
כך היה עם הקתדרלה בגוסלר.
קתדרלה.
קתדרלה. בגוסלר. בגרמניה. כן. תראי. עברית זה שפה מורכבת.
אפילו לא מילה בעברית, אבל זה מילה ידועה.
כן, אני קוראת אותה יותר מאשר אומרת אותה לרוב.
כן, כן.
בכל מקרה, קתדרלה בגוסלר בגרמניה. הוושינגטון פוסט דיווחו בשנת 2018 שגגן, כזה מתחזק גגות, בשם פיטר ברנדט, עשה תחזוקה מזוימת בגג של הקתדרלה.
כמובן.
ומצא הודעה סודית בבקבוק מוסתרת בעצם מתחת למרזבים.
טם טם טם.
טם טם טם. הבקבוק הזה הוכבה שם 88 שנים קודם לכן, והיה חתום על ידי סבא של פיטר עצמו, ווילי ברנדט.
What the hell?
כן. ב-1930, ווילי היה רק חניך כזה, אפרנטיס של גגות בן 18.
הם עסק משפחתי.
עסק משפחתי.
כל הכבוד.
כן, הוא והחברה האחרים שעבדו בעצם על הגג של הכנסייה, החליטו לכתוב מכתב לעתיד, סוג של קפסולת זמן. הם דיברו על כמה מהזמנים הקשים, בעצם כמה זמנים קשים מבחינה כלכלית, אנחנו מדברים על גרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, לפני מלחמת העולם השנייה. הם רשמו שם שהם עבדו שבוע שלם עבור 450 גרם של חמאה ולחם אחד. כן. אבל הם מאמינים שדברים הולכים להשתפר. כן, כן, הם האמינו, הם האמינו. הם היו אופטימיים.
זה כמו שאנחנו תכננו עם קיריל ירח דבש אחרי החתונה, ואז קורונה.
ואז קורונה.
איזה אופטימיים היינו ב-2019?
היינו אופטימיים, דברים הולכים להשתפר.
כן, כן.
כן, הם כתבו, זמני מלחמה קשים מאחורינו. ריין עושה לנו... כן.
הוא אופטימי גם.
הוא אופטימי מאוד, עם הפעמון שלו. הם כתבו, זמני מלחמה קשים מאחורינו, אנחנו מקווים לזמנים טובים יותר בקרוב. אבל מאחר ואנחנו מדברים על 1930, כמו שאמרנו, התקוות שלהם בעצם לא
התממשו.
כן, מלחמת העולם השנייה וכו. ווילי התגייס כחייל במלחמת העולם השנייה, ונפל בשבי הרוסי, גרמניה, רוסיה.
אופטימי, הוא היה מאוד אופטימי, ווילי.
כן.
לא השתפר לו.
לא. פיטר בעצם, הנכד שלו, אמר שמההיכרות שלו עם סבו, הוא מעולם לא דיבר על המלחמה, ומעולם לא הזכיר את השרת הפתק, בעצם. גם פיטר, גם כאילו...
כי הוא הבין שהוא יצא דביל.
יכול להיות שהוא היה פשוט בלי יותר מדי, את יודעת... או שהוא שכח, הוא היה במלחמה, את יודעת, מלחמת עולם השנייה. כן, מי זוכר, מה היה לפני. גם, כאילו, הוא לא הזכיר את הפתק הזה, גם כשפיטר בעצם למד ממנו כל מה שצריך לדעת על להיות גגן. ההודעה הסודית המקורית נוספה בעצם לארכיון של העיר, אך עותק עם הערה של ראש העיר הנוכחי, הוחזרה לבקבוק והוכנסה בחזרה שוב מתחת לגג של הקתדרלה, ועכשיו יש איזושהי תקווה שימצאו אותו גגנים אחרים בעוד 100 שנה כזה, כן. הסיפור הבא שלנו.
טם טם.
ככה, את יודעת, אנחנו דיברנו וזה, דיברנו על בעצם קפסולות זמן קצת, על איך אנשים עשו קפסולות זמן פה בסיפורים האלה, וזה סיפור מאוד מיוחד. קפסולת זמן שמאוד יצירתית. בואי נגיד את זה ככה. מה יש לך רעיונות?
פצצת אטום.
לא, פצצת אטום זה לא דרך לעשות קפסולת זמן.
בטח שכן, עדיין יש לך קפסולות זמן של שאריות של אנשים.
כן, קצת דארק, אבל לא.
קפסולת זמן.
סיפור הבא שלנו הולך ככה. ב-2017, National Geographic בעצם דיווחו על היסטוריונים ספרדים ששיקמו פסל של ישו מהמאה ה-18.
Of course. איזה פסלים יהיו?
איזה פסלים יהיו במאה ה-18. דמותו של ישו הנצלב התחילה לאט לאט להיסדק, כמו שקורה עם השנים, כן. והתחילה להשתחרר קצת מהצלב שלה. אז ישו הורד מהצלב.
רצה לרדת לבד.
הוא רצה לרדת לבד. נמאס לו.
כן, 200 שנה, די, כמה אפשר?
זה המון זמן להיות על צלב.
300 שנה.
כן. אז הם בעצם הורידו אותו כדי לעשות איזה שהם תחזוקות. וכשהם מניחו אותו בעצם על שולחן העבודה לתיקונים, הם הבינו שיש משהו בפנים.
בתוך ישו?
בתוך ישו. ולא סתם בתוך
איזה
ישו.
איזה סוטים.
לאחר שהם הסירו את בעצם בגד העץ המגולף של האדון, הם גילו...
והם גם מפשיטים את ישו?
הם הפשיטו את ישו.
על הפנים.
הם גילו תחתית חלולה באזור התחת שלו.
כמובן.
עם שני מכתבים נסתרים.
לא, שתביני, איזה אנשים סוטים. לא מספיק שמורידים את ישו, מפשיטים אותו, הם עוד מחטטים לו בתחת.
כן. כן. מסתבר שהמסמכים שהושארו שם, הם משנת 1777.
כן, כן.
ונכתבו על ידי כומר בשם חואקין מינגז.
חואקין רוצה לספר לנו משהו על המקום מסתור המיוחד הזה?
לא יכול לחשוב על מקום אחר.
כן.
חוץ מהתחת של ישו. אוקיי.
חואקין, זה אומר לנו הרבה מה אתה חושב על הנצרות אם אתה שומע את הפודקאסט.
אם אתה שומע 300 שנה אחרי זה.
כן.
אם אתה פה. מינגז בעצם אהב לכתוב ולא לחסוך במידע, הוא מאוד אהב לשמוע את הקול של עצמו כנראה.
כמובן.
והמכתבים שהוא כתב היו מפורטים להפליא.
כל הכבוד.
הם תיעדו את מי שיצר בעצם את הפסל של ישו ועבודות נוספות שעשה אותו אמן עבור כנסיות שונות באזור. לאחר מכן, הוא תיאר עד כמה היבולים השונים היו טובים, כמו חיטה כזה, שיפון, שיבולת שואה, סעורה.
יומני היקר שלום. יומני. היום אתה נכנס לתחת של ישו.
כן. זה היה ממש יומני היקר היי. זה ממש ממש זה. הוא כתב על היבולים. הוא גם כתב דברים לא מאושרים. יופי. על אותה התקופה כי היו.
כן, כי זה בפעם.
כי זה בפעם. אז הוא כן ציין הרבה מהמחלות שפקדו את הכפר שלו. כמו נגיד מחלת הטיפוס. הוא רשם שאנשים לא היו מפסיקים, כאילו, הוא רשם שכשאנשים, סליחה, לא היו עסוקים בלמות.
כמובן.
הם היו נהנים בלשחק משחקים כמו קלפים וכדורים.
אוקיי.
אחר כך הוא עבר לחדשות לאומיות. חשוב מאוד. את מאוד אוהבת חדשות. הוויינט של פעם. הוא דיבר על המלך קרלוס השלישי והחצר שלו במדריד. הוא ציין גם את הכיף של האינקוויזיציה הספרדית באותה התקופה.
מושלמת האינקוויזיציה הספרדית.
כן, סופר כיף. שהאינקוויזיציה נמשכה גם 57 שנים אחרי שהמכתב בעצם הוסתר בפסל.
כמובן, בתחת של הפסל.
בתחת של הפסל, כן, כן. בגדול, לפי מה שההיסטוריון אחד טוען, כמות הפירוט במכתבים שהוא השאיר, מראה שבאמת הוא חואקין ניסה לעשות איזשהו קפסולת זמן לדורות הבאים, והצליח לו.
כן.
הצליח לו.
300 שנה אחרי, אבל מי מהדורות הבאים?
חשב.
יחשוב, להפשיט את ישו.
לא, כנראה...
ולחטט לישו בתחת.
הם כנראה שמעו שמשהו משקשק בתוך ישו, אני לא יודעת. שקשקו את ישו. Don't shake Jesus.
Jesus Christ.
ניטרלי. שקשקו את ישו. עכשיו, טוב, זה סיפור אחרון, ואז אנחנו נסכם את זה.
היית צריכה לסיים בסיפור חור תחת של ישו.
כן, אבל אני...
אם הסיפור הזה לא ינצח את החור תחת של ישו.
הוא לא ינצח, אבל זה סיפור מאוד מפורסם שהיה צריך לציין. זה, עוד פעם אנחנו חוזרות לקוד מוצפן. נובמבר 1965, סן פרנסיסקו קרוניקלס קיבלה חבילה, יוצא דופן.
כן, כן.
שבתוכה יש איזשהו כרטיס ברכה הומוריסטי כזה. חולצה מוחתמת בדם של אדם מת.
אוף קורס.
וצופן מסוים שנותר לא פטור עד ימינו. נשמע לך מוכר?
נראה לי פטרו את הצופן.
של?
זה של הזודיאק.
זודיאק קילר.
נראה לי פטרו אותו. השנה או שנה שעברה, אבל לא בטוחים אם באמת פטרו אותו או לא, אבל נראה לי פטרו אותו.
אני לא בטוחה שפטרו אותו סופית.
היה איזה בז על זה לא מזמן.
נכון, היה שדיברו על זה.
שפטרו אותו, נראה לי.
הייתה חבילה אחת שנשלחה על ידי הזודיאק, שכן הצליחו כאילו לפענח אותה. ככה, אף אחד לא ידע בעצם שה-340 כזה מילות צופן שלו יהפכו לאיזשהו קביע קדוש של הקריפטולוגיה, הרבה גם אחרי שהמסע ההריג שלו בעצם הסתיים. הקוד הראשון שהוא בעצם שלח כן פוענח על ידי מורה בבית ספר ואשתו בתוך שעות ספורות, כאילו.
כל הכבוד.
כן, הקוד השני היה הרבה יותר מורכב, גם עבור מקצוענים, גם עבור חובבי פאזלים, אפילו תוכנות בינה מלאכותית במשך עשרות שנים מאוד
התקשו עם זה. לא הצליחו לפענח את זה.
לא, הרבה מפצחי קוד טענו שהם הצליחו לפצח צופן של הזודיאק, רק כדי כאילו שהעבודה שלהם אחר כך תהיה מאוד מוטלת בספק.
כמובן.
בין הגדולים יותר לטעון שהם הצליחו לפענח את הקוד, בחור בשם רוברט גרייסמית,
אוקיי.
שכתב ספר שנקרא זודיאק, והתעקש שם שהוא פענח את הצופן. Mm-hmm,
mm-hmm, כן, כן, כן.
ה-FBI העיפו מבט בעבודה המרושלת שלו, ואמרו לו שעדיף שיתמקד בדיי ג'וב שלו בגדול. לא זרמו איתו כל כך. ובאמת בסופו של דבר, כאילו, הצופן תפס את מקומו יחד עם הזהות האמיתית של הזודיאק, שהיא בעצם תעלומה לדורות.
כן, עד עכשיו לא יודעים.
לא יודעים.
כאילו,
באמת. כנראה, כן. אבל זודיאק זה באמת אחד הצופנים שאמרתי, אני אכניס פה, כי זה באמת צופן מאוד מוכר, מאוד סיפור שלא פוענח.
כמו שנראה לי באמת בשנים האחרונות, לפני שנה, שנתיים, איזה סיפור שכן פענחו, אבל אני לא בטוחה.
אם זה סופי.
תקנו אותנו.
כן. מקסימום ספרו לנו בקבוצה אם באמת זה פוענח בסוף או לא. וזהו, וככה לסיכום שלי, השאלה שעולה בפנייך היא כזו. אם עכשיו היית צריכה לעשות קפסולת זמן עם מסר, מה היית כותבת בו ואיפה היית מחביאה אותו?
א' כל אנחנו כבר עושות קפסולת זמן.
כן, זה גם נכון.
לא יודעת איפה, בתחת שלי ישו.
אבל אין לנו פה הרבה ישו בארץ.
אל תדאגי, אני אמצא.
תיסי עד נצרת.
אני אבקש ממך לסרוג ישו.
לסרוג ישו?
את תסרגי ישו ובתוך המובת ישו, אנחנו נחביא צופן.
מה תכתבי בו?
מה זאת אומרת? כולם עוכרי ישראל ואנטישמיה.
בחייזרים.
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 אילון מסק הוא האנטיקרייסט.
נכון.
אמרנו את זה מההתחלה.
כן.
ואז עוד 200 שנה, כשיפתחו את זה אחרי שיתגלה שאילון מסק הוא האנטיקרייסט, הם ידעו.
שהם ידעו.
שאנחנו חשבות ואף אחד לא שרף אותנו על זה.
אנחנו כבר לא בימים ששורפים אנשים על זה. למרות שאי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת. שורפים אנשים על מלא דברים.
על פחות.
כן, בדיוק. תלו באיזה מדינה.
אז אילון מסק הוא האנטיקרייסט, כולם אנטישמיה. תהיו חזקים אל תמותו, זה מה שנשים בצופן שלנו,
ליטרלי.
תהיו חזקים אל תמותו. בתחת של ישו.
כן, בתחת של ישו.
בכל המקומות.
ביי.
ביי.